אנחנו ממשיכים בלימודנו האדיר בספר בראשית בפרק ל"ז פסוק ט' והיה חלום עוד חלום אחר ויספר אותו לאחיו ויאמר הנה חלמתי חלום עוד והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי. מתי אנחנו רואים שמש וירח וכוכבים ביחד? זה בלתי אפשרי. אבל אפשר לראות את השמש והירח. לקראת סוף היום אפשר לראות אפילו את הירח היטב ברקיע, למרות שהשמש זורחת. אפשר בתחילת הלילה לראות את הירח והכוכבים, אבל כבר אפשר לראות את השמש. זאת אומרת, שמש, ירח, כוכבים, זה כניסה הולכת ומעמיקה לתוך הלילה. בעצם, מה אומר יוסף? הזירה שבתוכה אני מבקש מכם, אך אחי העיקרים, לפעול, אני מבקש שתפעלו בתוך הלילה. מה זה הלילה עבור עם ישראל? הגלות. כלומר, יוסף, אם כן, אם אנחנו מסכמים בינתיים את שני החלומות שלו, רוצה לתקן את העולם כולו על ידי הכלכלה והפוליטיקה ולעשות את זה בגלות. מה? הוא רוצה לעשות את זה בגלות. בגלות, ולכן הוא אומר שמש, ירח, כוכבים. והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי. אני לא יודע בדיוק איך נראה כוכב משתחווה. כן? זה צריך בשביל זה איזשהו דמיון. אבל היום יש סרטים מצוירים כל כך משוכללים שאנחנו יכולים לתאר לעצמנו כיצד השמש והירח משתחווים לו. בוולט דיסני פרודקשנס יש אפשרות כנראה לעשות את זה. על כל פנים, זה מה שהוא רואה. ויספר אל אביו ואל אחיו. למה הוא מספר גם לאבא שלו? כי עכשיו זה השמש. לפני כן הוא סיפר לאחיו, אבל עכשיו צריך לספר גם לאבא. ויספר אל אביו ולאחיו, ויגער בו אביו, ויאמר לו, מה החלום הזה אשר חלמת? הבוא נבוא, אני ואימך ואחיך להשתחוות לך ארצה? למה לא? אם זה מה שהחלום אומר, אז כן. אז יש טענה שבעצם יעקב אומר שהחלום הזה הוא בלתי אפשרי. כי אמו של יוסף כבר מתה. נכון? אז הוא אומר, החלום שלך הוא שטויות. כי הרי חלמת שאמך באה, והלא אמך כבר מתה. אם כן, זה לא יכול להיות. כן? זאת הטענה. יש אפילו רמז בדבר. תסתכלו על הביטוי, מה החלום הזה אשר... האות האחרונה של המילה אשר זה רש, נכון? אחר כך חת למד, רחל. אחר כך מם, תו, היי. רחל, מתה. כן? כלומר, הוא רומז את זה תוך כדי האמירה. מכאן שתרגום של התנ"ך לשפה לועזית, זה לא מסביר את הכל. אבל אם זה נכון מה שאני אומר, יש קושי גדול. הקושי הגדול זה הפסוק הבא. ויקנאו בו אחיו, ואביו שמר את הדבר. איזה דבר הוא שומר? אומר רש"י, מצפה מתי יתקיים. לא מובן. איך אביו יכול לצפות מתי יתקיים? הרי יש קושי על החלום. אז מה זה הסיפור הזה? שהוא מצפה שיתקיים כשיש בעצמו קושיה פנימית שרחל לא בחיים. אין חלום בלי דברים בטלים. אז אם ככה, אולי הכל בטל? איך אתה יודע איזה חלק הוא בטל? אלא מה? שמש בגבעון דום, נכון. וירח בעמק איילון. אבל מה עם הקושיה? הרי הוא יעקב יקשה על החלום, שהחלום לא יכול להיות כי רחל כבר מתה. אלא מה? את אומרת תחיית המתים. שהוא מצפה בזה מתי יקיים, כשרחל תקום לתחייה, אז יעקב ורחל ישתחוו ליוסף. אז אם ככה אין מה לקנא, כי תחיית המתים זה רחוק. אבל מה השאלה, זה שהוא רצה להרגיע. אבל מה באמת יעקב חשב שיתקיים? איך יעקב הבין את החלום באמת? כן, אנחנו מוכרחים להניח שיעקב היה לו פירוש אחר לחלום ממה שהוא אמר ליוסף. והוא הבין שהשמש והירח זה הוא עצמו יעקב. הוא גם שמש וגם ירח. מאיפה הוא יודע את זה? באופן בסיסי, מה הוא יעקב? הוא שמש או ירח? הוא באופן בסיסי ירח. מאז שהוא לקח את הכוח של עשיו בכל מיני תחבולות, הוא הפך להיות גם שמש. אבל שמש והירח זה יעקב עצמו. ולכן הלוח שנה שלו הוא שמשי ירחי, או ירחי שמשי. כן? ולכן הוא יודע שזה יתקיים, שיבוא יום שהוא, יעקב, כלומר השמש והירח, ישתחווה ליוסף. מובן? טוב. הוא ירח, זה מובן מאליו. כמה ילדים יש לו? נו, כמו לירח. אנחנו דיברנו על זה בהרחבה כשלמדנו את תולדות משפחת נחור. וראינו שיש בתוך ההיסטוריה מה שנקרא שושלות שמשיות ושושלות ירחיות. השושלות השמשיות הן הפועלות בעולם, הן אריסטוקרטיות ומעוטות ילדים. לעומת השושלות הירחיות שהן פרולטריות, יש להן הרבה ילדים, אבל הן אינן שולטות בעולם. וזה המשפחה של קנען, המשפחה של יוקטן, של ישמעאל, של נחור, ולכאורה גם של יעקב. גם יעקב יש לו 12 ילדים, אם כן הוא שייך לשושלת הדחויה. ואף על פי כן הוא בסוף הופך להיות מנהיג העולם, כשהוא לוקח את כוחו של עשיו, ויזרח לו השמש, כאשר עבר את פנואל. כלומר, השמש עכשיו זורחת, כבר לא בשביל עשיו, אלא בשביל יעקב. אם כן, יעקב הפך להיות שמש וירח. בסדר? עכשיו, יוסף מבחין בדבר. הוא יודע שיש אצל יעקב כוח עשיוי. הוא רגיש לזה יותר. יש אפילו מדרש שאומר שיעקב אמר ליוסף, מי גילה לך ששמי שמש? זאת אומרת, זה ששמי ירח ידעת, אבל זה שמי שמש, זה חידוש. גילית. ויקנו בו אחיו, ואביו שמר את הדבר. וילכו אחיו לרעות את צאן אביהם בשכם. זאת אומרת, הם אנשים רציניים, הם לוקחים מנהיגות, הם רועים. ויאמר ישראל אל יוסף, הלא אחיך רועים בשכם. כלומר, הם מנהיגי האומה. לך ואשלחך עליהם. במילים אחרות, יעקב אומר ליוסף, אתה צריך לעמוד למשפט. אתם צריכים להסתדר ביניכם ולשפוט מי מביניכם צודק. כן. למה כתוב ויאמר ישראל אל יוסף? כי עוד מעט הוא יפסיק להיות ישראל. מאותה שעה שיוסף ימחר, ישראל חוזר להיות יעקב. ויאמר ישראל אל יוסף, הלא אחיך רואים בשכם לך, ויש לך עליהם, אתה מוכן לעמוד למשפט? ויאמר לו, הנני, אני מסכים. ויאמר לו, לך נראה את, כאן הוא מבקש מינו משימה בלתי אפשרית, שלום אחיך. מה אמרנו? לא יכלו דברו לשלום. אז אתה הולך לראות את שלום אחיך. דבר מאוד מאוד קשה. כלומר, יעקב יש לו כנראה רוח הקודש. הוא מניח שיש כאן כוח בתוך המשפחה לעשות שלום. לך נראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן, והשיבני דבר. במילים אחרות, כל זמן שלא עשית איתם שלום, אל תדבר איתי. זה מסביר מדוע במשך 22 שנה, יוסף לא מדבר עם אבא שלו. הוא עוד לא עשה שלום עם אחיו. תעשי איתם שלום, ואשיבני דבר. וישלחהו מעמק חברון, ויבוא שכם. למה צריך לכתוב עמק? וישלחהו מחברון. ובכלל, למה צריך להגיד מאיפה הוא שלח אותו? יכול היה להגיד לו, וישלחהו שכמה. הציון של מעמק חברון, כלומר רוצים להראות שיש משהו שקשור לעצה עמוקה של מי שישן בחברון, הלא הוא אברהם. כלומר, יש כאן איזו תוכנית גדולה שמתחילה במקום הזה. וימצאו איש, והנה טועה בשדה, וישאלהו האיש, לאמור, מה תבקש? ויאמר, לתחי, אנוכי מבקש. כלומר, הוא מבקש, מה? אחווה. וישאלהו, אגידה נא לי, איפה הם רואים? ואומר האיש, נסו מזה, כי שמעתי, אומרים, נלכה דותיינה. וילך יוסף אחריו, וימצאים בדותן, ויראו אותו מרחוק, ובטרם יקרב עליהם, ויתנקלו אותו להמיתו. כלומר, הם שופטים שהוא חייב מיתה. מה אתה אומר?
מי זה האיש הזה בסדר?
אני לא יודע. ויאמרו איש אל אחיו, חז"ל אמרו שזה היה מלאך גבריאל. לא יודע מה זה אומר. המלאך גבריאל זה המלאך שתפקיד שלו לשמור על האומה. אז הוא מוצא את האיש גבריאל ששומר על האומה. ודאי שרואים מלאכים. הרי ראינו כבר שעם רבקה הלך העבד ואחרים ראו את האיש. כן. מה זה שהוא ראה איש? שהאיש הזה הוא מלאך. האיש הזה היה בן אדם. אבל גבריאל עבר דרכו. זה הכוון. ויאמר האיש, ויראו אותו מרחוק, ובטרם יקרב עליהם, ויתנקלו אותו להמיתו. הם הגיעו למסקנה שהוא חייב מיתה, כי הוא מסכן את האומה כולה עם החלומות האלה. הוא, יש לו דין רודף. הוא פשוט אוהב שלום ורודף. ועתה, לכו ונהרגהו. כן, כלומר, כיוון שכך הדין, כך אנחנו שופטים אותו, כי אנשים אחראים, לכו ונהרגהו. כן. יעקב לא מתערב בכל הסיפור מסיבה פשוטה. הוא רוצה שסוף סוף הבעיה תיפטר. הוא לא, אם הוא יתערב, אז הבעיה לא תיפטר. היא תיפטר אצלו, לא אצלם. אני לא יודע אם יהודה הוא המלך. כי הוא הולך נגד חזקה. כלומר, יש דין חזקה, ששלוש פעמים ניסו לתקד את העולם על ידי פעולה בגלות, וזה נכשל. אז כאשר הוא מנסה פעם רביעית, הם אומרים שהוא רודף. הוא הולך נגד דין חזקה. כן? אינני יודע. ונשליחהו באחד הבורות. ואמרנו, חיה רעה אכלתו. למי נאמר את זה? ליעקב. מדוע? כדי לא לצייר אותו. אבל מצד האמת, הוא חייב מיתה. ונראה מה יהיו חלומותיו. אומרים חז"ל, רוח הקודש אומרת כן. שבסוף הם ראו את חלומותיו. אבל בעצם מה הם אומרים בביטוי הזה, ונראה מה יהיו חלומותיו? הם כבר אומרים שאי אפשר להרוג אותו. נכון, הוא חייב מיתה, אבל לא הורגים אח. למה לא הורגים אח? בגלל שאם נהרוג אותו, יקום יוסף אחר. אז לא פתרנו את הבעיה. לכן צריך לתת לו את ההזדמנות לבטא את השיטה שלו. שפעם אחת בהיסטוריה יהיה מי שינסה בפועל להוציא אל הפועל את התוכנית של יוסף. ורק אחרי שזה ייקשל, אז יהיה אפשר לפסול את השיטה. לכן אומרים, ונראה מה יהיו חלומותיו. וישמע ראובן ויצילהו מידם, ויאמר לא נקנו נפש, ויאמר להם ראובן, אל תשפכו דם, השליחו אותו אל הבור הזה אשר במדבר, ויד אל תשלחו בו. למען הציל אותו מידם, להשיבו אל אביו. ויהי, כאשר בא יוסף אל אחיו, אחרי שהם כבר שפטו אותו, ויפשיטו את יוסף את כותונתו, את כתונת הפסים אשר עליו. זאת אומרת, ביטלו לו את מעמדו כמנהיג, את המלכות שלו. ויקחו וישליחו אותו הבורה. כלומר, כשזורקים את יוסף לתוך הבור, תזכרו את זה, הוא בלי הכותונת. הוא בלי כתונת הפסים לפחות. אולי בלי כותונת בכלל. אולי הוא לגמרי עירום. אבל הוא בלי כותונת פסים. אז איפה הכותונת? אצלם. והבור ריק, אין בו מים. איך נראה בור? בורות עתיקים, יש הרבה בשומרון, זה נראה כמו חדר ענק, אולם עצום, חשוך מאוד, בצורה של פעמון, עם חור קטן למעלה. אבל בעצם הבור הוא אולם שלם, יכול להיות בגודל של החדר הזה שבו אנחנו נמצאים. אין? כדאי לדעת את זה. זרקו אותו שם. וישבו לאכול לחם. בדין אסור לו לאכול לפני שהוא פסק את הדין. פסקו את הדין, ביצעו את הגזר דין, אפשר לאכול. וישבו לאכול לחם. איפה הם אוכלים? ליד הבור? ממש לא נראה. מסיבה פשוטה. מן הסתם שיוסף צועק. אי אפשר ליד אדם צועק, ליד אדם צועק לאכול בצורה נורמלית. אז בוודאי הם מתרחקים. הם מתרחקים כמה? 200? 300 מטר? מה אתה אומר? אז ראית מדרש אחר. אבל אתה ראית מדרש אחר, אבל בוא נראה את הפשט, אנחנו גם נראה שזה נכון מה שאני אומר. הם מתרחקים, 300 מטר, אוכלים. הגיע הזמן לאכול ארוחת צהריים. ויסעו עיניהם ויראו. אגב, בעצם לפי ההיצע של ראובן, הם זורקים אותו לתוך הבור. מה הם מקווים שיקרה? שהוא ימות שם. לא, פשוט מאוד. אבל לא נקנו נפש, אבל תזרקו אותו לבור. זאת אומרת, תנו לו למות לבד. כן? הוא ימות ברעב, או חיירה תאכל אותו, או נחש יבוא, נחשים בעקבים. כלומר, העיקר הוא שלא הם עושים את הגזר הדין, אלא הוא ימות לבד. בסדר? הם מתרחקים ממנו, לך תדע כמה זמן שזה ייקח לו למות. אולי ייקח לו 10 ימים למות, לא יודע. ויסעו עיניהם ויראו. מה זה לשאת עיניים בעברית תנכית? למעלה, רחוק. הם רואים מרחוק, רחוק. מה הם רואים מרחוק? והנה אורחת ישמעאלים באה מגלעד וגמליהם נושאים נחות וצריב עלות להולכים להוריד מצרימה. הם רואים מרחוק. ויאמר יהודה אל אחיו, מה בצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו. לכו, ונמכרנו לישמעאלים, וידנו אל תאיבו, כי אחינו בשרנו. וישמעו אחיו. יותר פשוט, ממקום להרוג אותו, למכור אותו. אז מה הם מתכננים לעשות? הם מתכננים שכאשר הישמעאלים יגיעו, הם יוציאו אותו מן הבור, וימכרו אותו לישמעאלים. נכון? עוד כמה זמן יגיעו הישמעאלים? יש זמן. זה הם רחוקים. עוד שעה, שעתיים הם יגיעו. בינתיים אוכלים. ויעברו אנשים מדיינים, סוחרים. מי זה האנשים האלה? מדיינים, סוחרים. הם עוברים ליד הבור. האחים לא רואים אותם. האחים עכשיו עסוקים בלהסתכל לכיוון של הישמעאלים. הם בכלל לא מסתכלים לכיוון הבור. בינתיים ליד הבור עוברים מדיינים, סוחרים. וימשכו ויעלו את יוסף מן הבור. איך הם ידעו שיוסף נמצא בבור? שאמרו מישהו צועק, אמרו, וואי, מעניין, מה יש פה? הוציאו את יוסף, וימכרו את יוסף לישמעאלים ב-20 כסף. אחר כך הם פגשו את הישמעאלים, מכרו לו. ויבואו את יוסף מצרימה. וישוב ראובן אל הבור. למה הוא שב אל הבור? כדי להכין את יוסף למכירה. והנה אין יוסף בבור. למה אין יוסף בבור? כי המדיינים בינתיים הוציאו אותו. ויקרא את בגדיו, וישוב אליך ויאמר, הילד איננו, ואני ענה אני בא. מה האחים חושבים שקרה? שיוסף את מפנים, אז למה לא מוצאים אותו? אולי חיה רעה אכלה אותו. כלומר, הסיפור שהם הולכים למכור, זה מה שהם חושבים באמת שקרה. ויקחו את קטונת יוסף, וישחטו סיר עזים, ויתבלו את הקטונת בדם. כי זה הדבר הסביר ביותר באמת שקרה. וישלחו את קטונת הפסים. מה זה וישלחו? לא, זה לשלח הכוונה לדקור. לדקור. הם דקרו את הקטונת. כן? בית השלחים, זה הסכינים. כלומר, עשו קרעים בתוך הכותונת, כדי שיראה שחיה נשכה את הכותונת. ויתבלו, וישחטו סיריזים, ויביאו אל אביהם, ויאמרו, זאת מצאנו, הקרנה, כתונת בנך איים לו. כלומר, הם משוכנעים שהסיפור שהם מספרים לאבא שלהם, זה באמת מה שקרה. בסדר? יוצא לפי זה, מי מחר את יוסף? הישמעאלים למדיינים. המדיינים לישמעאלים. יפה. זאת אומרת, האחים לא מכרו את יוסף. ככה זה יוצא. עכשיו תסתכלו עוד פעם בפסוק כ"ח. ויעברו אנשים מדיינים סוחרים, וימשכו ויעלו את יוסף מן הבור. אומר רש"י, וימשכו האחים את יוסף מן הבור. רש"י אם כן אומר שמי שמחר זה האחים. אז איפה היה ראובן באותה שעה? הלך לאבא שלו לטפל באבא שלו, כי זה היה היום שלו. זאת אומרת, הוא נסע, הלוך חזור באותו יום, 200 קילומטר, 100 קילומטר משכם לחברון, ומחברון לשכם, בכלל לדותן שזה עוד קצת, ובינתיים הם מחרו, ואז הוא אומר, וואו, יוסף לא פה. סביר לכם? לא סביר. נכון? למה רש"י כתב את זה? בינתיים הוא פוגש את האחים. אולי זה לא באותו יום. אולי. אבל כתוב שכל יום, כן, אחד אחר היה מגיע לאבא. קצת מוזר. כן, הרי בזמן שיעקב שולח את יוסף, אין אף אחד מהאחים איתו. אלא מה? נשאלת השאלה לא על רש"י, אלא נשאלת השאלה על התורה. למה התורה לא אמרה במפורש מה קרה? כלומר, התורה נותנת את המקום לשתי הפרשנויות. גם לפירוש של רש"י, שממנו משתמע שהאחים הם אלה שמכרו את יוסף, וגם לפירוש של רשב"ם, שהוא הפירוש הראשון שהבאנו, שלפיו לא האחים מכרו את יוסף. אז מה קרה באמת? שתי אפשרויות. או שקרה מה שרשב"ם אומר, או שקרה מה שרש"י אומר. בואו נבדוק קודם כל לפי רשב"ם. רשב"ם אומר שהאחים, לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יסכים שהמהלך של עם ישראל יתחיל עם פרשה כל כך רעה, של אחים שמוכרים את האח שלהם. זה דבר לא יפה. מה, מוכרים אח? לכן, למרות שהם רצו למכור, אבל בפועל זה לא על ידם קרה. אבל מגיע להם שיחשבו שהם מכרו. בסדר? לכן הכתוב השאיר את זה עמום. באמת הם לא מכרו, כי הקדוש ברוך הוא לא מסכים. אבל זה כתוב באופן שתחשוב שהם מכרו, כי מגיע להם שיחשבו את זה. הכוונה היא מספיק חמורה אצל אנשים במדרגה הזאת, כדי שיגידו שהם מכרו. על מכרם בכסף צדיק. זה לפי ההסבר של רשב"ם. עכשיו נלך לפי רש"י. רש"י אומר, לא, הם באמת מכרו. אבל זה כל כך לא נעים לכתוב את זה, שהתורה כתבה באופן המשתמע שלא הם מכרו. בסדר? כלומר, שני הצדדים יכולים להיות, והתורה נכתבה על מנת כן שתיווצר המחלוקת בין רש"י לבין רשב"ם. מובן? עכשיו זה מסביר כמה דברים בהמשך הסיפור, גם לפי רש"י, גם לפי רשב"ם, נצטרך להסביר את כל הפסוקים הדנים במכירתו של יוסף. כל זאת ועוד נעשה בפעמים הבאות. שלום.